מסכת ערכין פרק שמיני. בפרק שלנו נעסוק בענייני המקדיש שדהו בזמן שאינה יובל נוהג ובדיני חרמות. משנה א', המקדיש את שדהו בשעה שאינה יובל, כלומר כשאינה יובל נוהג. אומרים לו פתח אתה ראשון, שהבעלים נותנים חומש וכל אדם אינו נותן חומש. אז ההלכה היא שאם אינה יובל נוהג, אז גם אם הוא הקדיש את שדה אחוזתו, המחיר שיפדו את השדה זה במחיר האמיתי. כלומר, יעשו מחירה פומבית, והמרבה במחיר יזכה. וכיוון שאין יובל, היא לא תצא לכהנים לעולם, אלא היא לעולם תעמוד למחירה, לפדיון. כמובן שאז מציעים לבעלים לפדות ראשון, כי הבעלים נותנים חומש וכל אדם אינו נותן חומש. מעשה באחד שיקדיש את שדהו מפני רעתה. כן, כי השדה שלו הייתה לא כלכלית, ההשקעה הייתה ביותר מהתועלת. אמרו לו, פתח אתה ראשון, אמר הרי שלי בישר. אמר רבי יוסי, לא אמר זה אלא בקביצה. כלומר, הוא אמר משהו מאוד מאוד, מחיר מאוד סמלי, ישר או קביצה, שההקדש נפדה בכסף ובשווה כסף. כלומר, אפשר גם לפדות בביצה. אמר לו, הגיעתך, נמצא מפסיד ישר ושדהו לפניו. אז אמר לו הגזבר, בסדר, זכית, כאן אף אחד לא רצה את השדה חוץ ממנו, בישר או בביצה, נמצא מפסיד ישר ושדהו לפניו. משנה ב', אמר אחד, הרי שלי בעשר סלעים, ואחד אומר ב-20, ואחד אומר ב-30, ואחד אומר ב-40, ואחד אומר ב-50. חזר בו של 50, ממשכנים מנכסיו עד 10. אז אותו אדם שאמר 50 חזר בו, אז חזרתו חזרה, רק מה? אנחנו גובים ממנו 10 סלעים, שזה ההפרש בינו לבין הבא בתור, ואנחנו נמכור את זה למי שהציע 40, אבל את ה-10 האלה הנוספים שהוא הפרי, שהוא אמר שהוא ייתן, את זה הוא חייב לתת. חזר בו של 40, ממשכנים מנכסיו עד 10. חזר בו של 30, ממשכנים מנכסיו עד 10. חזר בו של 20, ממשכנים מנכסיו עד 10. חזר בו של 10, מוכרים אותה בשוויה ונפרעים משל 10 את המותר. אם גם ההוא שאמר 10 חזר, אז מוכרים אותה בשוויה, הכוונה עושים מחירה פומבית חדשה, ונפרעים משל 10 את המותר. אם יצא שהמרבה במחיר היה פחות מ-10, אז זה שאמר 10 וחזר בו, ייפרעו ממנו את ההפרש בין ה-10 לבין המחיר שזכה. הבעלים אומרים ב-20, וכל אדם אומר ב-20, הבעלים קודמים מפני שהם מוסיפים חומש. משנה ג', אמר אחד, הרי שלי ב-21, והבעלים נותן 26. אז כאן מדובר שהבעלים אמר 20, ומי שבא אחריו אמר 21. עכשיו, לפני רגע ראינו ש-20 ו-20 הבעלים לוקח. לכאורה גם 21 ו-20, אם הבעלים אמר 20, עדיין הבעלים לוקח, כי הבעלים צריך להוסיף חומש, ובעצם הוא צריך לתת 25. 25 זה יותר מ-21. אבל יש כאן משהו אחד, אמנם הבעלים הוא כמובן זה שיזכה לשלם, לפדות, אבל אנחנו נכריח אותו לשלם 26. למה? מפני שבעצם רק בגלל החומש הוא ניצח את מי שאמר 21. אבל בקרן, מי שאמר 21 הבטיח לתת יותר. ואי אפשר שהבעלים ייתן פחות ממה שהבטיח הבא בתור. לכן אנחנו נכריח אותו להוסיף עוד סלע ולתת 21 ועוד 5, כלומר עוד חומש על ה-20, לא על האחד הנוסף. ב-22, כלומר הבעלים אמר 20 והבא בתור אומר 22, הבעלים נותן 27. ב-23, הבעלים נותן 28. ב-24, הבעלים נותן 29. ב-25, הבעלים נותן 30. שאין מוסיפים חומש על עילויו של זה. אז קודם כל יש כאן חידוש, כי אם, החידוש הוא שהחומש הוא רק על ה-20 המקוריים שאמר הבעלים, ועל כל מה שהוא הכריחו אותו להוסיף, הוא לא צריך להוסיף חומש. כן. אמר אחד, הרי היא שלי ב-26, אם רצו הבעלים ליתן 31 דינר, הבעלים קודמים, ואם לאו אומרים, הגיעתך. כלומר, אם אחד הציע 26, בעצם הבעלים מבטיח לתת 20, וזה יוצא 25. ולכן, אם הבעלים באמת רוצה לתת 31 דינר, אז כמובן שהוא קודם. כלומר, כן, פונים אליו ושואלים אותו אם הוא רוצה, כי הוא יכול להציע יותר. ואם לאו, אומרים לו הגיעתך, באמת אותו אדם שאמר 26 מנצח. משנה ד', אנחנו עכשיו נדבר על חרמים. בעיקרון יש שני סוגי חרמות. חרם אחד זה להשם, ואז בעצם הדבר שהוא חרם, אם הוא לא ראוי לקורבן, אז הגזבר מוכר אותו. ויש חרם לכהנים. עכשיו בעיקרון כשהאדם אומר חרם, הוא צריך להסביר למה הוא התכוון. אנחנו נראה בהמשך מה הדין אם הוא אמר סתם, הרי זה חרם, למי זה הולך. מחרים אדם מצונו מבקרו, כאן מדובר על חרמים לכהנים, אז הוא החרים לכהנים, הוא אמר משהו מצונו שזה יהיה לכהנים, מבקרו, מעבדיו ומשפחותיו הכנענים ומשדה אחוזתו, ואם החרים את כולם אינם מוחרמים, דברי רבי אלעזר. כלומר, לפי רבי אלעזר, רק חלק מדבר מסוים, רק חלק מצונו או חלק מבקרו יכול להיות מוחרם לכהנים, אבל לא הכל. הוא מדייק את זה עם מה שכתוב, אשר יחרים איש להשם מכל אשר לו. וגם המשך הפסוק, דייקים מזה שזה רק חלק מהדבר. אמר רבי אלעזר בן עזריה, מה אם לגבוה אין אדם רשאי להחרים את כל נכסיו, על אחת כמה וכמה שיהיה אדם חייב להיות חס על נכסיו. כלומר, אם לגבוה, כן, לעניין קדוש, כמו לכהנים, אדם לא רשאי להחרים את כל נכסיו, בוודאי שאדם צריך לחוס, לא לבזבז ולא להפסיד את נכסיו. משנה ה', המחרים בנו וביתו, עבדו ושפחתו העבריים ושדה מקנתו. כן, בנו וביתו ממש, עבדו ושפחתו העבריים או שדה מקנתו, אינם מוחרמים, שאין אדם אחרים דבר שאינו שלו. כהנים, כן, רגע, אז יש כאן חידוש ששדה מקנה לא יכולה להיות מוחרמת, למרות שעד היובל היא כן שלו, למרות זאת אי אפשר להחרים אותה מפני שהיא לא שלו לגמרי. כהנים ולוויים אינם מחרימים, דברי רבי יהודה. תכף נראה את שיטתו, את טעמו. רבי שמעון אומר, הכהנים אינם מחרימים שהחרמים שלהם, והלווים מחרימים שאין החרמים שלהם. אז לפי רבי שמעון, כהנים לא יכולים להחרים, כי החרם הולך אליהם, אז בעצם החרם שלהם הוא חסר משמעות, כי זה ישר הולך אליהם. הלוויים מחרימים, זה בכלל לא הולך אליהם, זה הולך לכהנים, שאין החרמים שלהם. רבי אומר, נראים דברי רבי יהודה בקרקעות, שנאמר כי אחוזת עולם הוא להם, ודברי רבי שמעון במטלטלים, שאין החרמים שלהם. אז בעצם אומר רבי, נראים דברי רבי יהודה, שמה הוא אמר? שגם כהנים וגם לוויים לא יכולים להחרים, כשמדובר על קרקעות. כי באמת, למשל שדה אחוזה, כן, הבתים של הכהנים ושל הלוויים, מה שנקרא ערי הלוויים, אמרנו הרי ששם ההלכה היא שהם יכולים לפדות לעולם. וההיגיון אומר שאם הם יכולים לפדות לעולם, זה בגלל שזה הנחלה היחידה שלהם, אז באותה מידה גם הם לא יוכלו להחרים את נחלתם, כי אז הם מפסידים את נחלתם. אז גם הלוויים לא יכולים להחרים, כי הם מפסידים את נחלתם מיד, באותו רגע. וזה נשמע שזה נגד מה שהתורה רצתה לומר על הרי הלוויים. ודברי רבי שמעון במטלטלים, שאין החרמים שלהם. נראים דברי רבי שמעון שמה? שהלווים כן מחרימים. למה? כי אין החרמים שלהם, זה הולך לכהנים. אז הם כמו כל אדם. משנה ו', חרמי כהנים אין להם פדיון. כוונה, מה שהחרימו לכהנים אי אפשר לפדות. אין להם פדיון, אלא ניתנים לכהנים. כן? הרי לחרמי בדק הבית כמובן פודים את זה, כן? מוכרים את זה במחירה פומבית. עכשיו אנחנו נדבר על מי שאמר, הרי זה חרם ולא פרש עם לכהנים או לבדק הבית. רבי יהודה בן בטרה אומר, סתם חרמים לבדק הבית, שנאמר, כל חרם קודש קדשים הוא להשם. אז הנה, כל חרם, זה נשמע שזה סתם חרמים וזה להשם. וחכמים אומרים, סתם חרמים לכהנים, שנאמר, כי שדה החרם לכהן תהיה אחוזתו. הפסוק הזה נאמר על מי שהקדיש שדה אחוזה ולא פדה אותה עד היובל, שאמרנו שאז זה הולך לכהן. אבל התורה השתמשה בביטוי מעין, כי שדה החרם לכהן תהיה אחוזתו. שדה החרם, שדה שמישהו החרים. כלומר, כמו ששדה שמישהו החרים זה הולך לכהן, כך גם השדה הזאת שלא נפדתה. וזה נשמע מכאן ששדה החרם זה חרם בסתם, ואתה רואה שזה הולך לכהן. אם כן, למה נאמר כל חרם קודש קדשים הוא להשם? אנחנו שואלים לשיטת חכמים, מה הם יעשו מהפסוק הזה? שהוא חל על קודשי קודשים ועל קודשים קלים. אומרים חכמים, הפסוק הזה לא בא להגיד שסתם חרם הוא להשם, אלא שמי שהחרים לכהנים קורבן, קודשי קודשים או קודשים קלים, החרם חל עליהם. עוד רגע נראה איך. וזה לא יודעים מה שכתוב, כן, כל חרם, כל חרם הכוונה גם קודשים, קודש קדשים הוא הכוונה על קודשי קודשים, שהוא גם כן נחשב חרם. משנה זין, מחרים אדם את קודשיו. מחרים הכוונה מחרים לכהנים. הוא ניגש אל עולה שהוא הפריש ואומר, הרי זה חרם לכהנים. טוב, מה יעשה עם זה? כן, בין קודשים קלים, בין קודשי קודשים, בין קודשים קלים. אם נדר נותן את הדמים, אם נדבה נותן את טובתו. לא באמת נותן את הקורבנות לכהנים, איך הוא נותן את זה לכהנים? אם זה היה נדר, אם זה קורבן שהוא נדר לתת, כלומר זה היה באחריותו לתת, אז ממילא זה גם נחשב קצת שלו, ולכן הוא נותן את הדמים, הוא נותן את דמי הבהמה לכהנים. אם נדבה נותן את טובתו, אם זה היה נדבה שגם ככה הוא לא חייב באחריותו, נותן את טובתו. מה זה טובתו? דוגמה, שור זה עולה, שור זה עולה זה נדבה. עומדים כמה אדם רוצה ליתן בשור זה להעלות עולה שאינו רשאי. כלומר, מה זה טובתו? כמה אדם היה מוכן לתת, כלומר, כן, בשביל לקנות שור לעולה, להעלותו עולה שאינו רשאי, אינו רשאי הכוונה אינו חייב. הוא לא חייב להביא קורבן עולה. כמה הוא מוכן להשקיע בקורבן עולה ככה סתם, כן? זה כנראה יהיה מחיר נמוך, לא כמו עולה שהוא חייב להביא, אלא עולה בזול. העולה בזול הזה זה טובתו, זה מה ששווה אותו קורבן עולה. הבכור בן תמים בן בעל מום מחרימים אותו, אפילו בכור, כיצד פודים אותו? הרי לא באמת מביאים, הרי הבכור גם ככה צריך ללכת גופו לכהנים, אז מה שייך זה שהחרמת אותו? כן, צריך להביא לו, צריך להביא גם את הערך שלו לכהן. איך מודדים את הערך שלו? כיצד פודים אותו? עומדים כמה אדם רוצה ליתן בבחור זה לתנו לבין ביתו או לבין אחותו. כלומר, זה גם כמו, זה דומה לנותן את טובתו. כלומר, כמה שווה לאדם, לישראל, שהבכור הזה יהיה שלו, למה בכלל שישתלם לו, אם הוא צריך לתת אותו כמות שהוא לכהן? כי הוא יכול להחליט לאיזה כהן הוא נותן. אולי הוא ייתן את זה לקרוב משפחה שלו, שהוא כהן, נגיד בן ביתו, כן, שביתו התחתנה עם כהן ויש לו נכד כהן, או לבן אחותו, אחותו שהתחתנה עם כהן, יש לו אחיין כהן. ובשביל הטובת הנאה הזאת, כמה אדם מוכן לתת, זה יהיה המחיר שהוא יצטרך לתת לכהנים. רבי ישמעאל אומר, כתוב אחד אומר תקדיש, וכתוב אחד אומר אל תקדיש, שניהם נאמרו על בכור, כן, תקדיש, ובמקום אחד אומר לא יקדיש איש, הכוונה שאי אפשר להקדיש אותו להיות קורבן. אי אפשר לומר תקדיש שכבר נאמר אל תקדיש, ואי אפשר לומר אל תקדיש שכבר נאמר תקדיש. אמור מעתה, מקדישו אתה הקדש עילוי, ונתה מקדישו הקדש מזבח. כלומר, מה לומד מזה רבי ישמעאל? שאתה יכול להקדיש אותו, לעשות אותו הקדש עילוי, זה בעצם הטובת הנאה, זה הקדש טובת הנאה, מה שאמרנו לפני רגע. והיא אתה מקדישו הקדש מזבח, כלומר, אתה לא יכול להקדיש את הבכור שלך, להפוך אותו להיות קורבן, נגיד, אתה לא יכול להגיד, להכריז על הבכור שהוא יהיה עכשיו שלמים, או עולה או משהו כזה. עד כאן.